שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו נרצה לדבר עם הרב לייטמן על נושא מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרתק, מערכת היחסים שלנו, העם היהודי, עם אלוהים, בזווית מאוד מאוד מסוימת, בראי השואה. כשחושבים על הדברים האלה, העם היהודי, אלוהים והשואה, עולות המון המון שאלות שאנחנו לא כל כך יודעים לפתור אותן. ננסה לדבר על זה עם הרב לייטמן וללמוד ממנו איך אפשר באמת לקחת את החיים שלנו למקום טוב יותר. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, מה שעורר בנו את המחשבה הזאת, לשוחח איתך על מערכת היחסים של עם ישראל עם אלוהים, היה סרט שנוצר ב-2008, של סופר יהודי, ניצול שואה, בשם אלי ויזל, שכתב ספר, והסרט נקרא להעמיד את אלוהים על דוכן הנאשמים. אלוהים על דוכן הנאשמים, הוא מתרחש, העלילה מתרחשת בוורשה, במחנה השמדה, סליחה, מתרחשת באושוויץ, סליחה, באושוויץ, ומדובר בשלושה יהודים, שמחליטים ככה במהלך כל התקופה הקשה הזאת, להעמיד את אלוהים למשפט ולשאול שאלות מאוד נחרצות, מאוד קשות. איפה אתה? האם שברת את הברית בינינו? לאן נעלמת? האם נטשת אותנו? שאלות באמת מאוד מאוד קשות. עכשיו, הסרט הזה גם אפילו מבלי להסתכל בו, מבלי לצפות בו, כבר הקומפוזיציה המעניינת הזאת של איזשהו דיאלוג, של קשר, של רצון להבין מה קורה כאן, הוא באמת סיטואציה מאוד שככה מציטה את הדמיון, היא מסקרנת. ורצינו לשוחח איתך על אותו קשר, על אותה מערכת יחסים מאוד מיוחדת, שיש לעם היהודי עם אלוהים, וללא ספק משהו התנפץ בקשר הזה, בברית הזאת, אולי בהבטחה, בתקופה הזו של השואה. אז קודם כל השאלה הראשונה אליך, מה התנפץ בברית הזו בינינו?
קודם כל, מה שעברנו בשואה, זה לא מה שלא היה קודם. והיו לנו זמנים לא פחות קשים מהזמנים האלו. כתוב שדם היה ממש זורם ברחובות ירושלים, בחורבן בית המקדש, והיו ממש איזה זוועות שהיו עושים גם רומאים וגם יוונים ונבוכדנצר, זה קצת אחרת. אבל ואחר כך בזמני אינקוויזיציה, בכל הזמנים האלו, שדווקא כל האינקוויזיטרים היו יהודים בעצמם, כמו טורקוימדה, האינקוויזיטור הגדול, הראשי. ואחר כך בכל מקום שהיינו, היינו הורגים, שורפים, היינו, אני אגיד לך, אצלי במשפחה, נגיד, סיפרו לי על המקרה שאחד מהמשפחה שלי, אישה צעירה, בת 20 ומשהו, הייתה יושבת, אתה זוכר אורן, המדרגות האלה באודסה? כן?
כן.
ששם כולם ירדנו.
באוקראינה.
באוקראינה, באודסה. לא. אז היא ישבה שם עם התינוק שלה, ועבר לידם איזה קוזק,
חטף את התינוק?
לא, והציע את החרב שלו, והרג את התינוק בידיים שלה. זה הכל. ככה זה. אז, זאת אומרת, היו כאלה דברים ברוסיה, זה בכלל שהיו הורגים, והיו, מה היו עושים בפוגרומים האלה, גם כן אותו פוגרום גדול שבאודסה היה, זה ממש, זה בכל הדרום הרוסיה ואוקראינה במיוחד, עם בגדן קמלניצקי, עם כל מיני דברים, זה לא, זה, ולפני זה בגרמניה, באנגליה, שם הייתי בבית כנסת, ששרפו שם יהודים, אנגלים בעצמם, בלי מלחמה, בלי כלום, תפסו את היהודים, סגרו אותם כולם בבית כנסת, ושרפו אותם. זהו, שרפו. לא הרגו, לא כלום. ממש כמו נאצים. מה ההבדל? שזה במספר כל כך גדול.
ושיטתי.
שיטתי.
כן. מתוכנן.
בסדר. כאן זה היה התפרצות רגעית כזאת. נכון. אבל זה כבר, אפשר להגיד, בגלל ירידת הדורות וכל. עכשיו, זאת אומרת, דברים האלה הם לא חדשים. ועכשיו אנחנו נמצאים גם כן שוב באיום כזה שהוא לא פחות מקודם, אלא עוד יותר. כי עכשיו זה, הגל הוא צונאמי, הוא העולמי. זה לא שהיה אפשר לברוח מאירופה לרוסיה, בזמן מלחמת העולם השנייה, או לכל מיני מקומות אחרים, אמנם שלא קיבלו אותם. לכן הבעיה היא לא בזאת. אני גם כן, שדיברתי עם הרבה אנשים כשהייתי ילד, לא ילד, נער נגיד, בן 15-17, אני התרשמתי מהם ששואה היא בעצם חצבה את העם לשניים. היו כאלו שנעשים יותר אדוקים בדת, כמו אחד מהסבות שלי. הוא היה אומר כך, אני פשוט יודע שזה מה שאני צריך להחזיק, כי אם לא זה, אז בכלל אין כלום.
לא מתוך פחד?
אין לי אלוקים,
כן.
בצורה כמו שהיה קודם, אני לא מבין אותו,
כן.
אין לי שום תשובה על מה שהיה, ואני לא אקבל שום תשובה, אלא אני פשוט כמו מכונה. אני מבצע מה שכתוב בשולחן ערוך, זה מה שאני מבצע. זהו.
ולמה?
אין למה.
בלי
הסבר. אין למה. כך כתוב וכך אני עושה.
כי זה הדבר היחיד שמחזיק אותי כאילו?
גם כן אולי מחזיק אותי פסיכולוגית או בכלל. שאין שום דבר. העולם הזה הוא כזה שלשקיע בו לא כדאי בכלום, חוץ מדברים הכרחיים. וחוץ מזה מה לעשות, יש לשולחן ערוך. זה מצד האימא. ההורים שלה, הם היו כאלו. מצד האבא זה היה ההפך. הם בכלל התרחקו עוד ועוד ועוד יותר רחוק מהיהדות. זהו. וראיתי גם כן, וגם כן מה שדיברתי, אז אמרו לאנשים, אחרי מה שקרה, להאמין באלוקים, זה כוח עליון, שהוא שלנו, שומר עלינו, מבטיח, מה, זה הכל, רואים שזה לא, זה לא נכון. לא יכול להיות. כי מה שקרה זה פשוט... אני רואה שכל היהדות היא ודאי שהיא לצערנו לא מתעסקת בזה. היא לא מחפשת תשובות כי אין תשובות האמת.
כן.
אבל מצאה את עצמה כמין במין בריכה. מכל זה. כן, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים ככה, אבל הכל זה כדי לסבר את האוזן, ולא כלום. זאת אומרת, לעשות אותנו קצת יותר כך רגועים מתוך העניין. כל השואה, ובכלל כל הבעיות שאנחנו סובלים, וסובלים מכל אומה, יותר מכל אומה אחרת, זה מפני שאנחנו לא מכירים, לא מבינים את ההתנהגות האלוקים איתנו. אנחנו לא מבינים. כי יש כאן אלוקים שזה נקרא חוק הטבע. ולא כמו שנראה לנו שאנחנו מבינים עליו כל מיני רגשות ומחשבות וחשבונות שלנו. אי אפשר לגשת לאלוקים במערכת היחסים כמו בינינו. אי אפשר לייחס לו אותם הרגשות ומחשבות כמו לבני אדם. לאלוקים ישנו תוכנית, והוא כותב על זה, אומר על זה, דרך האנשים הנביאים שלו, נגיד, אברהם, משה וכן הלאה. וכתוב שם שאתם צריכים להשתנות מכאלו שאני בראתי אתכם ביצר הרע, להפוך את היצר הרע הזה, אני הופך את זה, אבל לפי בקשתכם, לפי איך שאתם בודקים ומסכימים איתי, עם התוכנית שלי, להפוך אותו ליצר הטוב. אתם צריכים להתעלות. מעל הטבע שלכם, לטבע האלטרואיסטי, ואהבת לרעך כמוך. להגיע משנאת חינם לאהבת אחים. וזאת חייבת להיות המגמה של כל החייכם. אם אתם עושים זאת, אני איתכם. עוזר בכל דבר שאתם תגיעו דווקא למטרה הזאת. אם לא הולכים אתם, אז אתם נענשים על זה לפי אותו חוק או לפי אותה תוכנה.
כן.
שאני לא משנה אותה, כמו שכתוב, חוק נתן ולא יעבור, ולא יעבור. כן? וגם כן אתם נענשים עבור כל העולם. כי אתם חייבים להיות נציגים לכל העולם של תכלית הבריאה הזאת, להגיע כאיש אחד, ללב אחד, כאדם אחד, דמות אדם אחד, כל האנושות. אתם צריכים להיות אור לגויים בזה, ולהביא את התוכנית שלי, את מטרת הבריאה שלי, הסבר על זה, לכל העמים. כי אתם חייבים להיות ממש המחנכים, הכהנים של כל העמים. ועל זה מדובר בתורה ולא פעם אחת. ואנחנו צריכים להבין שדבר הזה הוא לא משתנה, הוא לא יכול לעבור מן הסתם ככה, שלפי השכל שלנו, רגיש שלנו, כדאי לקיים, לא כדאי לקיים, באיזה תנאים כן ובאיזה תנאים לא, זאת המשפט, או נוסחה בוא נגיד, שהיא קיימת כל הזמן מבריאת העולם, מתחילת בריאת העולם עד סוף
הבריאה. מה בדיוק הנוסחה?
שאנחנו חייבים להתעלות מעל האגו שלנו,
כן.
מרצון האגואיסטי, שכל אחד חושב לעצמו, לטובת עצמו, שכל אחד יחשוב לטובת הזולת. עד להגיע ואהבת לרעך כמוך. זאת הדרך שלנו, חייבת להיות. נתקדם לזה, יהיה לנו טוב. לא נתקדם בזה, אז אותו החוקיות שמתקיימת בבריאה, אותה המערכת, אם אנחנו לא מקדמים אותה, לא מקדמים את עצמנו בתוכה לאותה המטרה של להיות כולנו כאיש אחד בלב אחד, אז אותה המערכת כבר היא בעצמה, אם אנחנו לא מעוררים אותה, מעוררת אותנו. וככה זה קורה.
אז מה זה בכל זאת הברית הזאת שיש בין עם היהודי?
ברית שאנחנו חייבים את זה לבצע. זה נקרא ברית. ברית זה התחייבות.
התחייבות שלנו?
שלנו כעם? להיות אור לגויים, להיות דוגמה לכל העמים, איך להיות בחיבור באהבה הדדית.
והברית הזאת היא גם איפשהו בדמיון שלנו, או שהיא באמת התרחשה באיזושהי סוג של מערכת יחסים?
היא התרחשה לאיזה ממדים חלקיים בהיסטוריה שלנו, בבניית בית המקדש הראשון, בבניית בית המקדש השני, מתי שהיינו מחוברים בינינו, זה באמת היה, היינו בגובה. היינו בגובה. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין שכל התהליך שאנחנו עברנו, בניית בית המקדש הראשון וחורבן, בניית המקדש השני וחורבן, זה הכל הכנה דווקא לימינו.
לתקופה שאנחנו חיים היום.
כן. כי דווקא בימינו כל העולם נמצא במשבר, ואנחנו, עם ישראל, נמצא במשבר, ואנחנו מתרבבים עם כל העולם, וכאן אנחנו צריכים להתחיל לעלות, לעלות לגובה, להראות לכל העולם מה זה נקרא חיבור, מה זה נקרא ההצלה. יש בנו, בתוכנו, קיימת חוכמת הקבלה, שהיא תוכנית ההצלה. צריך להוציא אותה ולשים על השולחן לפני כולם.
תוכנית ההצלה?
תוכנית ההצלה. ממשבר העולמי, מחורבן העולם, ממלחמת העולם השלישית ורביעית, מכל מה שאנחנו מזהים מראש, איך אנחנו נכנסים לאיזה עמקי האגו, שאנחנו שונאים זה את זה, איך אנחנו נכנסים לסמים, לייאושים, לזה שאנחנו לא רוצים כבר להתחתן ולהביא ילדים, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שאנחנו בעצמנו, בתוכנו, אם לא נטפל בנו, דווקא בבני אדם, אנחנו נגיע למצב שאנחנו לא נשרוד. לא נשרוד. אנשים כבר נמצאים במצבים כאלו שהם לא רוצים להיות בקשר עם אחד עם השני, רק דרך טלפונים. זהו. שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא צריכים להתחתן, אנחנו לא צריכים משפחה, אנחנו לא צריכים העבודה, אז בלי עבודה, כן עבודה, זה ככה, זה, זה, זאת אומרת, אנחנו מגיעים ל... האדם רגיל, הוא עדיין לא חש את זה. אבל באמת אנחנו כבר רואים ומזהים מראש כאלו תהליכים שהם, כן, הם פשוט מביאים להידרדרות של כל האנושות לדרגה מאוד מאוד בהימית. וכאן, בהתאם לזה, אם אנחנו, עם ישראל, לא מבצעים את מה שמוטל עלינו להיות אור לגויים, להיות, לראות דוגמת החיבור והתעלות הרוחנית, אנחנו נסבול על חוסר קיום התפקיד שלנו.
זאת אומרת, הברית הזאת היא
למעשה... חוסר הביצוע.
הברית הזאת עדיין קיימת, אני מבינה.
ודאי שהיא קיימת.
זאת אומרת, זה שאנחנו...
מי אמר לך שלא?
לא, אנחנו, אתה יודע...
הנוצרים חושבים כך, המוסלמים חושבים כך, שהברית היא נסתיימה. אם ברית הסתיימה, למה זה אנחנו סובלים כך? אם ברית הסתיימה, למה אנחנו לא חיים כמו חיות, כמו כולם, בסדר גמור? למה אנחנו ננשים כל פעם יותר ויותר? למה כולם שונאים אותנו? מה דורשים אז מאיתנו?
מה החלק של אלוהים בברית?
החלק אלוהים שהוא נתן לך מערכת הטבע, והוא אומר שאתה חייב בתוך מערכת הטבע הזה להגיע למצב של חיבור. אם עם ישראל מגיע לחיבור, להיות כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב במתן תורה, כמו שמגיע אלינו מזה שנעשינו לעם, היום נעשית לעם, כמו שכתוב אז, אם אתה מבצע את זה, אתה בזה מביא דוגמה לכל העולם. איך העולם צריך גם כן להתחבר.
זה החלק של ישראל בברית, של העם, היהודי בברית.
כן.
להוות דוגמה ליחסים של היבור ואהבה בין אנשים, ולהוביל את כל בני האדם לזה.
כן.
זה הצד של מה העם מתחייב בברית הזאת, ההיסטורית בין העם לאלוהים. למה אלוהים מתחייב? עכשיו אני רוצה להסתכל מצד שני. אלוהים, למה הוא מתחייב בברית? ברית זה בין שני צדים.
לפי הנטייה שלך לזה, לפי המעמד שלך לזה, תקבל כל מה שצריך. זה נקרא שאתה, בזה שאתה מתאמץ במקצת, להביא את עצמך לחיבור עם יהודים אחרים, ואחר כך לראות דוגמה לכל העמים, אתה בזה נותן לאלוהים אפשרות, שהוא יאיר עליך אור, זה נקרא אור לגויים, ודרכך הכוח העליון הזה, כוח החיבור, גם תעבור דרכך, ואתה תתחבר בדרך, וגם יעבור דרכך לכל האומות העולם, והם יתחברו, ויהיו כולם כאגודה אחת, כמו שכתוב בנביא, שבסוף הדורות כולנו נהיה ממש מחוברים, בצורה היפה ביותר ביחד.
אז אם הבנתי, ההתחייבות של אלוהים בברית זה לעזור לנו אם נרצה לממש את מה שאנחנו מתחייבים. אנחנו מתחייבים להוות דוגמה ליחסים מתוקנים בין בני אדם, ואלוהים מתחייב שאם תלכו, אם תרצו לעשות את זה, אני אהיה שם ואני אעזור לכם, תצליחו ביניכם ליצור יחסים של אהבה, תצליחו להוביל את כל בני אדם לאהבה, כן? אלה שני
סדר. וההפך.
מה ההפך?
תתאר לעצמך מה ההפך.
בוא, תגדיר לי.
כי אם אנחנו לא עושים זאת, בכל רגע ורגע שצריכים להתקדם לחיבור כולם לאגודה אחת, אז מהשמיים, מה שנקרא מלמעלה, עוד לפי כוחות של אותה תוכנה, פועלת עלינו התוכנה הזאת, כללית, בצורה שלילית, כדי לחייב אותנו בכל זאת להתחבר. ואז אנחנו סופגים מכות מדור לדור. ואנחנו כידוע עם קשי עורף, ואז אנחנו לא שמים לב על זה, אף אחד לא, אפילו שרוצים להסביר, נגיד אנחנו רוצים להסביר היום לעם ישראל, דוגמה, אל תגיד שאיפה אנשים, איך להגיד, איפה אותם
נביאים, שליחים,
חכמים, נגיד, כן, לומדים גדולים, מלמדים גדולים, שיבואו אליך, מורים, כן, וילמדו אותך, יש לך. עד לדוגמה, אני אומר לך על היום, אנחנו רוצים לבוא וללמד את כל העולם, כל העם לפחות, נו, מה שהוא צריך לעשות, מישהו רוצה לשמוע? לא רוצה. כמה אנחנו בזה משקיעים? את כל החיינו. מה לא עושים? אז אני לא מעניש את העם, אני לא אומר שהעם לא רוצה לשמוע, אבל אתה מבין שיש כאן איזה מין בעיה מצד האומה. האלוקים לא התחייב שהוא יפתח לך לב של 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 היהודים. הוא אומר, זה עם קשה עורף, זה קשה, אבל אתה חייב לנסות מצדך, עד שהם ישמעו.
אפשר לשאול עוד שאלה לגבי השואה?
כן.
אז הבנו עד כה את שני צדדי הברית, העם היהודי מתחייב להיות דוגמה ליחסים של חיבור ואהבת לרעך כמוך, ואלוהים מתחייב שאם אתם תרצו לבנות ביניכם יחסים של חיבור ואהבה, אני אעזור לכם. ומצד שני, אם לא תרצו לעשות את זה, אני אפיל עליכם מכות, כדי שהמכות יחייבו אתכם בכל זאת להתהבר. אז זה תנאי הברית.
זה מימוש של אותה מחשבת הבריאה, רק בצורה אחרת, שנקראת דרך יסורים במקום דרך האור, דרך תורה.
עכשיו אני מנסה להבין מה קרה בשואה.
וזה לא שייך לדת בכלל. זה שייך רק, יהיה חיבור או לא יהיה חיבור.
אוקיי, עכשיו בוא נדע.
ואהבת לך כמוך כלל גדול בתורה, כלפי זה מדברים.
ההסכם הזה הוא נצחי, הוא לאורך כל ההיסטוריה?
עד סוף ההיסטוריה.
יפה, עכשיו בוא נתמקד במה שקרה בשואה ספציפית. זה הסכם שאתה אומר הוא הסכם נצחי, אי אפשר אף פעם להפר אותו, זה נקרא הברית בין עם ישראל לבין אלוהים.
כן.
עכשיו מגיעה השואה, עכשיו בוא תסביר לי רק מה קרה בשואה ביחס לאותה ברית. מה המנגנון שפעל שם?
לא רצו לשמוע על זה. היו הרבה אנשים שגם כן דיברו כלפי יהודים בגרמניה, ובמיוחד בפולניה, בעלי סולם, אנחנו יודעים, זה המורה שלנו, שבפולניה רוצה לעורר את כל היהודים, וגם כן בכל המדינות הסמוכות, ואף אחד לא רוצה לשמוע, כולל אותם המנהיגים של אותם הקהילות היהודיות, שבכל מדינה ומדינה, לא רצו לשמוע.
מה לא רצו לשמוע?
לא רצו לשמוע, שצריכים לצאת משם, בגלל השואה, בחיבור אחד גדול, להגיע לארץ ישראל, לבנות כאן עם ישראל בארץ ישראל.
אז זאת הבעיה שלא עלו לארץ?
מה בעצם כן. היה המסר של בעל הסולם בתקופה?
לבוא לארץ ישראל.
זאת אומרת, הוא בעצם בא ואמר, תתעוררו, זמן השיבת ציון הגיע?
כן.
צריכים לעלות לישראל? כן. זה הזמן.
נכון. למה לעלות לישראל דרך אגב? מה זה קשור? לא הזכרת את זה בברית קודם. דיברת על בניית יחסים של אהבה בין אנשים.
אין עם ישראל מחוץ לארץ ישראל. בכל זאת, המקור והיסוד זה כאן.
אז הם היו צריכים לעלות לכאן, וכאן לבנות דוגמה של חברה מתוקנת? זה כן. מה שאתה רוצה לומר, שהיא איתם צריכה לתפקד כאור לגויים.
כן.
אוקיי, לא עשו את זה. אז זה כאילו, מה, הפרת ברית מצד העם היהודי?
כן.
אוקיי.
לא שלא רצו, לא עשו את זה, לא עלו לארץ ישראל, לא הלכו לקראת החיבור, מה שתורה דורשת מאיתנו. התורה דורשת מאיתנו להיות כאיש אחד בלב אחד. דורשת מאיתנו להיות בערבות הדדית. דורשת מאיתנו להגיע אליה ואהבת לך כמוך. לא הולכים לקראת זה, זה נקרא שמאפים את החוזה בכל רגע ורגע.
אוקיי, זה מצידם.
מה הקשר באמת בין חיבור לבין העלייה לארץ ישראל? כי אני מבינה ש...
כי ארץ ישראל זה ישר כל. גם כן כאן פועלים כאלה כוחות שיכולים לסייע לעזור לעם להתחבר. אנחנו לא יכולים להיות איש, עם אחד בגלות מחוץ לארץ ישראל. לא יכולים. אנחנו ראינו את זה תוך 2000 שנה. באף מקום זה לא קיים. לא התקיים.
זאת אומרת, היינו צריכים להתכנס, להתקבץ כן, פיזית, כן. להיות בתוך, ולהיות פה בארץ ישראל, כדי להתחיל לממש את הברית הזו?
כן.
אוקיי, לא עשינו זאת.
כן, אנחנו קיבלנו הזדמנות לחזור לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, שהיינו נזרקים מכאן. קיבלנו הזדמנות לחזור ולהיות שוב עם ישראל בארץ ישראל. כן? ומה אנחנו מזלזלים בזה? זאת מזלזלים בתפקיד הזה אפילו בצורה הגשמית. ארצית. מכל שכן רוחנית. זאת אומרת, בחיבור הפנימי לבבות.
אז הייתה הפרה של החוזה מצד העם היהודי.
כן.
עכשיו, ההפרה היא...
וברוטה.
בוטה, הפרה בוטה?
בוטה, בטח, בוטה. 3.5 מיליון יהודים יושבים בפולניה, בוורשה, יש לך המקום הכי גדול של היהודים בכל העולם, לא רוצים לצאת, טוב לנו כאן, במקום לחזור לארץ ישראל. טוב, יש להם תיאוריה משלהם, שמשיח צריך לבוא ולוצא אותם משם, אבל זה מה שקרה, ולכן אין לנו על מה להתראים אחר כך.
אנחנו לא בעניין להתראים, בעניין להבין. אז מה אלוהים, מה התגובה של אלוהים על הפרת הברית?
אין אלוהים שהוא משנה את הבריאה. חוק נתן ולא יעבור. זאת אומרת, אותה החוקה שפועלת להביא אותנו לחיבור, היא פועלת, אבל אם אנחנו לא מפעילים אותה בדרך הטובה, היא מתגלגלת הלאה בעצמה, על ידי כוחות, שלא מתחשבים בכלום, אלא רק כדי לממש, אם אנחנו לא ממתיקים את התוכנית, בהסכמה שלנו, בהגיעה שלנו. ואז זה מגיע לשואה.
הזמן שלנו ייגמר בעוד דקה לדיון הזה. תסכם את מה שחשוב לדעת לגבי הברית, שאתה אומר שהיא נצחית בין העם היהודי לבין אלוהים.
ברית היא נצחית, מפני שבכלל בעניין הרוחני אין זמן, תנועה ומקום, אין דברים כאלה. אנחנו חייבים לממש את התוכנית הבריאה, אז זה כתוב בכל כתבי הקבלה, אנחנו צריכים להראות לכולם איך להתגבר על האגו שלנו, שכל הזמן גודל, ולהתחבר למרות האגו בצורה שכולם יחד, כאיש אחד בלב אחד. אם אנחנו משתדלים לגשת לכאן, לזה, אנחנו מקבלים מלמעלה מאור המחזיר למוטב, שכוח עליון שמחבר אותנו. ואז אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו שחיים בעולם אחר. ממש. ואם לא, עושים את החיבור, אז במקום זה באותו כוח החיובי שהיה צריך להופיע, הוא מתהפך לכוח השלילי. ואז מפעיל עלינו לחצים, מכות, עד השואה. וכתוב גם כן קרא את נביא. מה הוא אומר? שאם אנחנו לא נלך בדרך הטובה, מה יהיה בירושלים, מה יהיה בארץ ישראל, באחרית הימים?
זה קצת מפחיד, ואנחנו כבר מגיעים לסיום. אתה רוצה להותיר אותנו עם איזה תחושה, עם איזה מחשבה?
תחושה מאוד טובה. שמה? שהכל נמצא בידיים שלנו, שאנחנו בעלי הבחירה היחידים שבעולם. אנחנו היהודים. וכולם תלויים בנו. לכן הם שונאים אותנו. שאנחנו לא בוחרים לכל האנושות, הדרך הנכונה.
אז עם איזה תחושה אתה רוצה להשאיר אותנו? לא הבנתי, כי עוד פעם חזרתי לתחושות.
תחושה יפה. בוא נבחר בדרך הטובה. יש לנו הזדמנות, נמצאים בארץ ישראל, עם ישראל. בוא נארגן את עצמנו כמו שצריך להיות.
תודה רבה, רב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם. תהיו איתנו, נמשיך לשוחח על זה עד הפעם הבאה שלנו. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.